בשתיים, ענת צריג בסדרת פרקים חדשה, נשים גדולות.
ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט בשתיים, אחת על אחת. אני ענת צריג, ובכל פרק אני פוגשת אישה אחת לשיחה כנה וסקרנית. במידה ומצאתם ערך בפרק, אני אשמח מאוד שתשתפו שבכל פלטפורמה אפשרית שנוכל לכם. והיום אני שמחה לארח את דוקטור טלי אביב, טלי, אני אציג אותך רגע בקצרה, ואני פשוט מעבירה אלייך שאת תציגי את עצמך קצת יותר בהרחבה, ומשם המשיך את השיחה.
בסדר.
היה בוקר מורכב הבוקר.
לגמרי.
אחרי הזקה של החוטים עוד פעם. אז במקצוע את פסיכולוגית קלינית חינוכית, מטפלת זוגית, משפחתית ומינית,
וכיום מנהלת... מינית בהכשרה.
מינית בהכשרה.
אני עכשיו בהתמחות.
כן, עוד מעט ככה תפרטי, וכיום מנהלת מרפאת דודאים בתל השומר, מרפאה ייחודית שמביאה קול פתוח ומכבד לעיסוק במיניות בריאה בתוך הקהילה הדתית. עכשיו מי שלא צופה ביוטיוב, את אישה עם כיסוי ראש, אישה מאמינה, דתייה, סלש חרדית, עוד מעט אולי ככה תמקמי אותנו, דתייה. אבל בשיחה מקדימה בינינו גם דיברנו על זה שנולדת וגדלת בבית מסורתי, והלכת והתחזקת ונולדת בלוד, כשהייתה עוד קטנה, אינטימית ומלאת אופטימיות. למדת, גידלת, התחתנת, גידלת 5 ילדים, התגרשת. אני מכירה אותך גילוי נאות מסנגה של מדיטציה בנווה שלום, זאת אומרת אישה מאוד מגוונת, עם עושה דרך רוחנית מגוונת, וגם על זה אולי קצת נדבר, באמת מין התבוננות תמידית כזו שלך בעצמך, אבל צר מלהכיל להציג אותך, אז אני מעבירה לך את השרבית.
הצגת יפה, הצגת יפה. את רוצה שאני ארחיב.
מה שככה נראה לך כדי שלמאזינים ולמאזינות עוד משהו, ומפה בעצם הייתי רוצה שנתחיל ככה לדבר על הדברים שסיכמנו בינינו, פחות או יותר.
כי באמת חשבתי הבוקר, איך אני עוזרת לך להיכנס לעולם שלי, איך התפתחתי, איך נהייתי מי שאני, אז חשבתי ככה להתחיל דווקא...
מעולה. אז מה, על מה חשבת?
אז זהו, חשבתי על זה שקודם כל גדלתי בבית עם זוג הורים שעלו מתוניס, הורים פמיניסטים, שניהם, אמא מאוד פמיניסטית, שהיה מאוד ברור, החלוקה ביניהם הייתה מאוד מאוד ברורה, אמא אחראית על הבית, אבא עובד ועושה כסף.
וזה פמיניסטי, זה מאוד מגדרי.
זה מאוד מגדרי, אבל זו חלוקה של שיתופיות מדהימה, שבעצם מבחינת אבא, לאמא היה את כל החופש לעשות מה שהיא רוצה. זאת הייתה אישה שלמדה, הלכה לחוגים, נסעה לאמא שלה ליומיים בשבוע, קבוע, לילה. עשתה בעצם, כל הזמן אמרה, אני עושה מה שאני רוצה. ואבא שאמר, ברור שהיא עושה מה שהיא רוצה.
מציגה את ההורים שלך וגם את אבא שלך, עם ככה תפיסות מאוד מתקדמות, מאיפה זה בא?
תראה, אני חושבת שאצל אבא שלי זה מאוד בלט, סבתא שלי הייתה אישה חזקה בבית, סבא שלי היה איש מדהים, סנדלר במקצור, וכשהם עלו לארץ, סבתא שלי ניהלה לו את העסקים. הוא עבד, הוא הכין נעליים, והיא הייתה הולכת ומוכרת אותם. ואני חושבת שזה היה מאוד מאוד ברור, שלאישה יש מקום בבית וכל. אצל אמא שלי הייתה סבתא מאוד כזאת השקטה, ובקושי... בעיניי מאוד מרצה, מאוד דיכונית, מין כזו דמות נחבט. ואימא שלי כילדה הייתה מאוד, מאוד היא גדלה עם אח, זאת אומרת יש לה עוד אחיות, אבל זה היה מאוד מאוד ברור שהיא בתור הבת צריכה להיות השומרת על האח, היא הגיעה לתלמוד תורה, לתלמוד תורה של אח שלה, ו... הוא חטף מכות, אז היא הרביצה לרב. זאת אמא שלי, שהיא אישה מאוד, מאוד מרשימה. עכשיו, ההורים שלי הכירו הרבה שנים, אמא שלי הייתה בת 15, אבא שהיה בן 18 בערך, ואז כשהוא היה צריך לעלות לארץ, סבתא שלי, אמא שלו, לא רצתה שהוא יתחתן לפני שהאחיות שלו מתחתנות, כי זאת המסורת, שאי אפשר להשאיר בנות רווקות, ואימא שלי סרבה לעלות לארץ, עד שהם לא התחתנו. בקיצור, הם היו 5 שנים בפרידה, אבא שלי הגיע לארץ, בנה את עצמו, אמא שלי נשארה בתוניס, ואז יום אחד הסיפור האהבה פרץ, והם היו אחד הזוגות הכי מדהימים בעולם בעיניי.
ואת מטפלת משפחתית, את רואה הרבה זוגות, נכון?
נכון.
למה בחרת דווקא דרך זה להגיד קצת יותר מי את כדי להיכנס לעולם שלך?
כי רציתי לספר קצת על הילדה שהייתי. אני בת 62 אמרתי, בדור שלי לא הכירו את המושג לקויות למידה, הפרעות קשב וריכוז. או שהיית עצלן או שהיית חרוץ. עכשיו, אני הייתי מאוד מאוד חרוצה, עם הישגים לימודיים שלא טעמו בכלל את היכולות הקוגנטיביות שלי. אבל הייתה לי אמא מדהימה, שפשוט כל הזמן עטפה אותי. סדרה לי את החדר, הייתי בלגניסטית באמת ברמות קשות, ותמיד מחפש את המחברות, ותמיד היה בסבלנות, הכל בסדר. המיטה תמיד הייתה מוכנה אחרי שהייתי חוזרת מבית ספר, וארוחה מלאה וחמה, וכאילו... בתור פסיכולוגית, שאני מסתכלת אחורנית, היא נתנה לי את כל הכישורים, את כל הסביבה, את כל הפלטפורמה, כדי שאני אגדל ואצמח, עם המון אמונה בי. תמיד הייתי נחשבת התלמידה החרוצה, ואני מדברת איתך על ממוצע של 80, בגרות שלי היא ממוצע של פחות מ-80, ואני דוקטור. אני אומרת את זה כדי לתת תקווה. כי באמת אני חושבת שהאמונה הזאת, גם אבא שלי, שהאמין בי מאוד, ופיתח אצלי עולם תרבותי רחב, הוא ידע שאני אוהבת אופרות, בתקופה שלי היה אופרה פעם בשבוע בטלוויזיה, אז קיבלתי ספר של אופרות, והוא ידע שאני אוהבת, שאני סקרנית, אז הוא קנה לי מעבדת כימיה שכמעט פוצצתי את החדר, אבל הוא הביא לי עכברים, זאת אומרת, קיבלתי אפשרות למלא חוגים, נאמר, הייתי מאוד היפרית, כמו שאמרתי, אחרי הייתי חוזרת מבית ספר, ישנה שעתיים, לא מסוגלת לעשות שום דבר, ומארבע יוצאת לחוגים. לא היה יום שלא היה לי חוג, זה היה חוג לתכשיטנות, וחוג לציור, וחוג וחוג וחוג. עכשיו, אני אומרת את כל זה, כי זה מה שנהייתי. בן אדם עם המון המון מגוון, סקרנות עד היום, אני מאוד אוהבת ללמוד, ואני... מרגישה שהעולם פוגש אותי, כל פעם אני פוגשת שער, מסתקרנת ואומרת, מתאים לי להיכנס לשם? יופי. לא מתאים לי? ביי. אבל זה כאילו מין, הכל התכנס משם, זאת אומרת, הכל התחיל משם בעיניי.
אז את מתארת כזה את לוד, לפני ההגירה הגדולה של האנשים משם לשם ומודיעים, משהו מאוד, שכולם הכירו את כולם, והיו יחסי שכנות טובים, ומשהו מאוד חם, בתוך בית גם מאוד... פתוח, חם, מאמין בילדים, כאילו זאת התמונה.
לגמרי.
ובגיל 18 הלכת והתחזקת.
כי היינו 33 ילדים בבניין. את צריכה להבין איך זה נראה אחר צהריים.
איך זה נראה?
זה, כולם יורדים בשעה 4, אסורה לרדת, בין 2 ל-4 הייתה דממה בבניין, כי האימהות העמלות ישנו. ומארבע יצאנו, וזה לרוץ, ולטפס על עצים, ולרוץ ולשחק מחניים, וביום שלישי לוקחים את התיק, וכולם הולכים לראות בקולנוע סרט, וקונים לחמנייה עם הנקניקייה או פלאפל, חצי מנה, כי זה היה חצי שקל. זה הייתה ילדות מדהימה, באמת, בלי חוויית איום. גרו סביבנו גם ערבים, היו יחסי שכנות מדהימים, לאמא שלי היו מלא חברות ערביות. זה לא היה בכלל תחושה של חשש, בכיתה שלי למדו חבר'ה ערבים. איפה זה קרה היום בלוד?
וגם אני כאילו נורא נתפסת למה שאת אומרת לי, לא הייתה תחושת איום, שהיום בבוקר אני נוסעת באלון, ויש פתאום הזקה, ואנשים עוזבים את המכוניות ונשכבים על הכביש, באמצע תל אביב, לא אמצע בדרך הילון, אז היו ימים.
היו
ימים. ובכיתה י"ב מתחזקת באמונה. מה הילדה בת 18 פתאום מתחזקת?
זה התחיל בכיתה י"א. למדתי בבית ספר לא דתי, כל החיים. ובעצם הייתה לי מורה שהיא צריכה לשכנע אותי שהתנך זה יצירה אנושית. זאת אומרת, ממש למדנו ביקורת המקרא כמקצוע, ובעצם גרמה לי להבין שבעצם אין משמעות התורה הזאת, וממש אני זוכרת את הוויכוחים בבית, ואני צועקת, ואבא שלי בסוף כועס, וכאילו בלגן, הבאתי, עשיתי ממש בלגן. ואז אחותי לומדת, הגיעו, בדיוק פתחו מכון, את מכון אורה, שזה איזושהי שלוחה של מכון מאיר, שזה מכון לחזרה בתשובה ציוני דתי, והביאו לשם שיעורים. אז היא אמרה לי, את יודעת מה, תעזי אותי, בואי. תתווכחי את עם הרבנים. וככה באתי והתווכחתי. ובסוף הרב אמר, תעצרי, די, את הורסת לי את ההרצאה, כי באמת... ואז בסוף הוא הזמין אותי לשבת, הלכתי, התעלפתי מהחוויית הקדושה שהייתה שם, משהו באמת מיוחד שלא חוויתי מעולם. והבנתי שאם אני חוזרת לשם, אני חוזרת בתשובה, אז אמרתי, טוב, תודה, ביי. אמר לי, לא, לא, תאריך. את באה לעוד שבת. באמת, משם התחלתי להתקרב, בסוף לא הפכתי להיות חבדניקית, זה לא היה דרך שהרגשתי שהיא נכונה לי. אני לא מאמינה במשיכיות, אני לא מאמינה בלהחזיר בתשובה, אני מאמינה לכבד בזה שצריך לכבד כל אחד באשר הוא, ולעשות את שלי בשקט. אז כאילו הלכתי יותר למכון אורה, שם למדתי את התורה של הרב קוק, ומשם זה התגלגל.
מה זה הקדושה הזו, הרוחניות הזו, שאת כל הזמן מחפשת בחייך?
המקור שלי, בחוויה שלי, מקור הכוח שלי, זה הקשר שלי לקדוש ברוך הוא. וקשה לי להגיד מה זו, לתאר את החוויה הרגשית הזאת, אבל נאמר, אנחנו הכרנו אצל מתי וסנגה,
מתי ליבליך.
מתי ליבליך, נכון, בטח, המורה שלי. אני קוראת לה היום המורה שלי. אני מרגישה שהיא לימדה אותי כל כך הרבה דברים בחיים. והרבה פעמים כשאנחנו עושות מדיטציה, ופתאום הלב מתרחב לי, ובאות לי דמעות של חיבור כל כך גדול לישות העצומה הזאת, שאין לה צורה ואין לה צבע ואין לה כלום, אבל שההרגשה שלי שאני מחוברת אליה. וקשה מאוד מאוד להגדיר את זה, אבל אני יכולה להגיד לך שזאת התרגשות, והתמלאות שבאמת חיפשתי אותה מאוד כנערה. החיים היו מאוד, מאוד בעיניי שטחיים. אני זוכרת את עצמי כילדה פילוסופית. זוכרת סבא שלי נפטר, אחותי בוכה, אח שלי בוכה, אמא שלי בוכה, ואני לוקחת את עצמי, הולכת לחדר ואומרת, אבל מה זה נקרא למות? איפה הוא בדיוק? מה המשמעות של מוות? אני זוכרת את השיחה הפנימית הזאת, ואני אומרת לעצמי, אוקיי, זו התגובה הראשונית, אבל באמת איזשהו ניסיון להבין משמעויות הרבה יותר עמוקות. לא תמיד מצאתי אנשים שיכולתי לשוחח איתם, אבל לאורך החיים תמיד יש מקומות כאלה.
תגידי, והקשר הזה לבורא עולם, כמו שאת קוראת לזה, זה משהו שהוא, זה מערכת יחסים?
ממש. ממש מערכת יחסים. נאמר, קיום מצוות מבחינתי זה לא איזה עול, זה חיבור, זה רגע, כל פעם מין הזדמנות להתחבר לקדוש ברוך הוא. אם אני מברכת על הקפה, אז איי, בוקר טוב. זה בדיוק, תראה, יש לי את התורה, את הרצועה, את
כאילו זה להנחיח כל הזמן את הרוח, את הקדושה ואת הרוח בחיים היומיומיים, זה...
כן, ולזכור כל הזמן שיש בורא לעולם. שאיפה שאני נמצאת בחרדה, נאמר, התקופה הזאת היא תקופה מאוד לא פשוטה, אני עם הרבה כאב סביב החטופים וסביב עם ישראל, וגם כשהייתה את הרפורמה וכל זה, אני אומרת, טוב, אני יודעת שיש פה מישהו שמנהיג, אני לא מבינה מה הוא עושה פה, מה הבלגן שאתה מייצר לנו, אני לא מצליחה להבין את זה, אבל אני סומכת עליך. והרגעים שאני הכי הכי בחרדה, אני עוטפת את עצמי בו. אני ממש נכנסת למדיטציה של שקט, ואומרת, טוב, תעטוף אותי, כמו אבא טוב, תחבק אותי, כי אני מתה מפחד, כי זה כואב לי, כי אני לא יכולה לעשות את זה יותר. וזה נותן לי כוח. עכשיו, זה לא חייב להיות דרך מצוות, זה יכול להיות באמת, כמו שאמרת, דרך מדיטציה, וזה יכול להיות מחשבות. ואני גם יכולה לחוס עליו, ולהגיד לו, אבל למה? למה ככה? למה אתה בוחר ככה? למה? מה אתה מחפש? מה אתה רוצה שיקרה פה? אני זוכרת ששעות שהייתי בוכה, ואומרת לו, טוב די, אתה רואה, עם ישראל רוצה, תראה כמה אנשים טובים יש, לא משנה באיזה צד הם. כולם אנשים טובים, רוצים משהו. אז תעזור לנו רגע, כאילו, למה אתה מחכה? זה כאילו החיבור שלי. אבל אני אומרת לך, באותה מידה, התחלתי להגיד לך על הסרט הזה, ששמתי אותו, אני חושבת, שבוע אחרי שהמלחמה פרצה. ואני נדרתי, בלי נדר, אומרים, אבל כאילו שאני אשתדל, לא להוריד את זה עד אחרון החטופים. כי הסרט הזה, כשאני מתקלחת, יש לו ריח לא נעים, אחר כך זה עובר, כי הוא כבר... וכשאני מדפיסה, זה דופק לי את היד, וכל רגע אני נזכרת בהם. וזאת אותה הגבלה, כאילו הרגע הזה שאתה לא יכול לחיות את החיים שלך, כאילו על הבבא לי כלום אין פה. אתה מבינה, השטחיות בלתי נסבלת בעיניי.
תגיד איטלי, את כך בת 62 פלוס, את אומרת.
כן, בדצמבר הזה.
איך את עם הגיל?
וואו, עברתי איתו.
מה זאת אומרת?
גיל 60 חוויתי חוויה של משבר, ממש. וואלה. אמרתי, מה? כבר שני שליש מהחיים שלי. מה יהיה?
במקרה טוב.
במקרה טוב, כן. אני צופה, אני רוצה. אבא שלי יפטר בן 90, אני מקווה שאני... אני רוצה, אני לא יודעת, אני רוצה רק אם זה יהיה בטוב. כן. לא מעניין אותי אחרת.
אז גיל 60 היה לך איזה רגע
שלו? ממש, פתאום רגע הסתכל. כן, זוכרת גיל המעבר לדוגמה? היה מאוד חגיגי בשבילי. פתאום התחילו לי כל הגלי חום, והרגשתי איזו חגיגיות, איזה מעבר לנשיות אחרת, הנה המחזור ייגמר, ויהיה אחר. אני זוכרת שחברה שלי אמרה לי, את פסיכית, את פשוט פסיכית. אמרתי, אני לא יודעת, אני נהנית מזה.
כן, ו...
ובגיל 60 פתאום קלטתי, וואלה, שני שליש. ומה את רוצה לעשות בשליש האחרון? לאן את רוצה ללכת, ובאמת בא לך, והמחשבה על הזקנה היא נורא נורא מעסיקה. איך זה יראה? אמא שלי הייתה דמנטית, לא בא לי, אבא שלי היה צלול עד יומו האחרון, וחזק, ויותר בא לי את זה. כאילו, איך בא לי שהחיים יימשכו?
ואת חושבת את זה? את מתכננת את זה? את עושה עם זה משהו?
תראה, אני קודם כל מאוד מאוד מקפידה על אורח חיים בריא, שזה אומר כל יום כמעט אימון, היום בבוקר רצתי 7 קילומטר, יום חמישי רצתי, אני כאילו רצה 3 פעמים בשבוע בעזרת השם, כל יום זה ביומו, אבל כאילו זאת התוכנית, יש לי אימון, ואני גם מתאמנת 3 פעמים בשבוע.
וואו.
וזה נותן לי המון כוח, בטח בתקופה הזאת, זה ממש נותן לי כוח. אז מאוד חשוב לי שהגוף שלי יהיה גמיש ובריא עד כמה שאני אוכל להביא אותו. אני רואה אנשים בתחרויות בני 80 רצים, הם השראה בשבילי.
ממש השראה, כן.
לגמרי. וגם, את יודעת, עכשיו, כי הוא, אני עומדת לצאת לפנסיה מהמכללה שאני מלמדת, כבר 31 שנה. מישהי, ראש החוג שהיא אמרה לי, אבל מה, רק תחילת החיים 63. אמרתי לה, בדיוק. תחילת החיים, יש לי עוד כל כך הרבה מה. והמרפאת הדודאים שהזכרתי, חלק מאוד משמעותי מהדחיפה שלי, בא לי להשקיע שם, בא לי להשקיע בתחום של המיניות. זה לא במקרה הגעתי לזה. זה באמת לגלות בגיל 36, שיש לנו גוף. כל הלימודים שלי לא דיברו על גוף.
אז בואי רגע נתחיל לדבר על הדבר המרתק הזה בעיניי, שגם אני חייבת להגיד לך ברמה אישית כאישה חילונית, מאוד קשה לי לדבר על מין.
את לא היחידה.
ממש קשה לי לדבר על מין, ואני מקווה שאני אצליח למצות איתך את הנושא.
אוקיי.
אז באמת על הבחירה המקצועית שלך קצת מההתחלה, ואיך הגעת לאן שהגעת, והגעת בגיל 62, מקבלת לנהל מרפאה של... מיניות, שעוסקת במיניות בריאה. איך זה התחיל באמת?
תראה, זה התחיל, אני חושבת, מאז שאני ילדה, בסקרנות מאוד גדולה, מה זה מיניות, ההורים שלי קנו לנו ספר, שיכולנו...
זה היה משהו מדובר בבית, מין?
ממש לא. קחו ספר ולכו לישון איתו. גם אני לא קיבלתי אותו ישירות, אחותי קיבלה אותו, וכמובן בסקרנות שלי פתחתי אותו וקראתי אותו. לא דיברו על מיניות, לא דיברו על וסת, לא דיברו על כלום. אני זוכרת שקיבלתי מחזור בפעם הראשונה, והייתי מה זה? וכל הדודות שלי הייתי אצל סבתא שלי, וקראתי לאמא שלי, והיא באה וזה, ואז אני נכנסת לחדר, וכולם כולו, לא, איזה יופי, איזה יופי, ואני לא מבינה מה הן מדברות. אבל מאז שום שיחה. זה לא שאמא שלי הסבירה לי, טוב, ידעתי, יש פעדים, התביישתי לבקש, אמא שלי לא בדיוק הייתה מודעת לכן קיבלתי, לא קיבלתי, אני זוכרת את עצמי פעם אחת משתמשת בטישו, כי לא היה שם והתביישתי לבקש, כאילו, אבל אני
כל הזמן... אז את מדברת משהו מאוד מאוד מודחק,
מאוד מודחק, ומצד שני, אני בסקרנות עצומה, למה זה? מה זה הקשר הזה? כי ראיתי את האהבה בין ההורים שלי, שמעתי אותם לפעמים מאחורי הקיר,
זה סיוט הכי גדול של ילדים, לא?
ממש, זה הסיוט. הייתי סוגרת את האוזניים ומחכה שזה ייגמר כבר, ואני אוכל לישון. אבל זה סקרן אותי מאוד, אז מה הם עושים? ומה זה הכותנות לילה הסקסיות האלה, שלא ידעתי להגיד שזה סקסי, אבל כאילו, מה זה הכותנות לילה האלה של אמא שלי? ואמא שלי הייתה מסתובבת איתם לפעמים בבית, וכאילו, פעם ככה, פעם ככה, כאילו ניסיתי להבין. עכשיו, אחר כך, תראה, את גילי התבגרות וכו'.
בגלל שזה לא היה מדובר, אז הדמיון נורא שער, נכון? בגלל שזה לא דובר.
לגמרי, ניסיתי להבין. ותראה, בסרטים רואים נשיקות קצת, בכל זאת, הייתה טלוויזיה אצל ההורים שלי. התחתנתי מאוד צעירה, ב-19, מלאה תשוקה, גיליתי את הגוף שלי, כאילו היה משהו מאוד סוער שם בגיל ה... התחתנתי ב-19. אז זה ממש, פעם ראשונה היה לי מגע מיני, וזה היה סוער ונעים וכיפי, ואני לא יודעת כל מה שאת רוצה. אבל כשלמדתי פסיכולוגיה, לא דיברו על זה. פרויד דיבר על מיניות. הוא אמר, יצר החיים שווה יצר מיניות. דיבר על זה. לא דיברו על מיניות. כל טיפול, ואני זוכרת את עצמי, אומרת, אבל איך יכול להיות שאנשים מבוגרים מדברים על כל הצרות שלהם, חוץ מאשר על דבר אחד? על שטח חיים שלם.
את חושבת שזה תמיד רלוונטי?
למה לא? תמיד. תראי, אתמול הייתי אצל הבת שלי. יש לה ילד בן 2 ו-4 חודשים. והוא עכשיו מתחיל את הגמילה מהחיתול. והוא יושב ונוגע, והוא אומר, ואומרים לו, מה זה? בולבול, וזה, והוא נוגע, והוא... וזה, זה ההתחלה. עכשיו, אם היו אומרים לו, תכניס, אל תיגע, אל תכניס, או מסיחים את דעתו, או משהו כזה, אז מה היו מלמדים אותו?
שזה בושה.
בושה, אשמה, אתה לא בסדר. אבל לא, בסדר, יש לו בולבול כמו שיש לו אף. והוא נהנה מזה. עכשיו, זה לא מיני, זה לא מיניות כמו בוגרת, זו מיניות ילדית. וככה אני רוצה שזה יהיה. כשילד בן 5 שואל אותי, כשנערה בת 13 שואלת, להתחיל לדבר על זה. אבל תחשבי על אנשים מבוגרים, שמגיעים לקליניקה, יש להם זוגיות, זוג שמגיע לקליניקה. את יודעת מה, בואי ניקח זוג שמגיע לקליניקה בגלל בעיות ביניהם, קשיים ביחסים ביניהם. לא מדברים איתם על יחסי מין.
כשיש בעיות בתקשורת, זה תמיד גם קשור למיניות?
זה יחסי מין, אנחנו אומרים יחסי מין, נכון? אנחנו לא אומרים מין, אנחנו לא אומרים סקס, אנחנו אומרים יחסי מין. יחסי מין זה אומר יחסים. שהדרך ליצור את היחסים, זה דרך המיניות. עכשיו, כשאנשים יש להם קושי, אז או שזה יבוא לידי ביטוי במין מנותק, יחסי מין אבל מנותקים, יש יחסי מין, אנשים אומרים, כן, הכל בסדר, 3 פעמים בשבוע, הכל בסדר. אבל כשאת אומרת, אוקיי, ספרו לי על יחסי המין שלכם, אני לא מסתפקת באיזה יופי, הכל בסדר, מה זה?
תגידי, את לא, זה לא מביך אותך?
כבר לא. בהתחלה, שהתחלתי לשאול, והתחלתי לשאול עוד הרבה לפני שהתחלתי ללמוד.
רגע, אז למדת גם טיפול מיני, זאת אומרת, משפחתי
בחיים
מיני?
בחיים לא למדתי טיפול מיני. למדתי טיפול משפחתי, למדתי טיפול זוגי. אין לי שום זיכרון שלמדנו, היום כבר יש קורסים בטיפול מיני, בתוך לימודי טיפול זוגי. כשאני למדתי, אני באמת דינוזאור, לא היה. לא היה. וזה היה מדהים, יש לי ספרים אנטיקות בבית, שהתחלתי ללקט כדי להתחיל להבין מה זה יחסי מין, ואיך איך, איך, איך מדברים על יחסי מין בתוך קליניקה. ואני זוכרת, חברות שלי אומרו לי, אבל איך את לא מתביישת? אמרתי, למה אפשר לדבר על אוכל, ואי אפשר לדבר על יחסי מין? עכשיו, אני עושה קשר בין אוכל ליחסי מין. אני ממש רואה שזה קשור. איך אדם אוכל? תך דוגמה קטנה, מטופלת שלי שעברה פגיעה מינית. והיא אומרת לי, והתחתנה, התגרשה, אחרי מסכת התעללות מאוד מאוד קשה. ואני שואלת אותה, תגידי, איך האכילה שלך? אומרת לי, אני לא אוכלת ליד אנשים. אני בכלל חושבת שאוכל זה גועל נפש. אני אוכלת כדי לחיות. ואז אני שואלת אותה, ומה היה בבית? אז בבית, אמא הייתה מרוקאית כזאת, מכינה הרבה אוכל, כמו הסטריאוטיפ, אבל זה אמיתי. מלא סלטים, אוכל וזה, אבל אבא אומר, צריך לשמור, לא להיות בתאווה על האוכל. לא להיות בתאווה על האוכל. וזה המסר שעבר לה. יהיה את כל המבחר, אבל תרגישי רע עם זה שהיה לך טעים. תרגישי רע עם זה. ואז היא נכנסת למערכת יחסים זוגית מתעללת מאוד, ובטוחה שזה בסדר. כי זה מה שאמרו לה, שזה בסדר, לא להרגיש יותר מדי, לשמחתי, התגרשה אחרי חודשיים, משהו כזה, אבל כשאת שואלת אותה על מיניות, היא מדברת בדיוק כמו שהיא מדברת על אוכל.
אז התחיל לך, זה היה נושא שעניין אותך, זאת אומרת, איך אמרת, התחלת להרגיש את הגוף, נכון?
התחלתי להרגיש את הגוף, דווקא, זאת אומרת, דיברתי על מיניות, כבר קודם, אבל להבין שהגוף נוכח בחדר, זה משהו שכמעט לא מדברים עליו, לא דיברו עליו. היום שוב, זה הולך ונעשה יותר ויותר, גם בלימודי פסיכותרפיה. אבל אני זוכרת שלקחתי את הבן שלי, התחיל מזה שלקחתי סטודנטיות לחוות סוסים, נדלקתי, הגוף שלי צרח, הריח, הטריף אותי, הם אמרו לי, איכס, מסריח, ואני נזרקתי לזיכרונות ילדות, של דוד שלי חי במושב, ואני מבלה שם את כל הקיץ. הריח הזה הטריף אותי. לקחתי את הבן שלי, שהוא ADHD, הפרעת קשב וריכוז, הבאתי אותו לחווה. אחרי 3 חודשים עליתי לסוס, והתאהבתי בחיה הזאת. את הנעליים הייתי שמה מתחת למיטה, כדי להריח. תראינה, זה לא כולם אוהבים את הריח. אבל התחלתי להרגיש את הגוף שלי. אני זוכרת שאמרתי, וואלה, יש גוף, ויש לו משמעות לדעת לסמוך, לתת אמון בחיה הענקית הזאת, לשבת ולא לקבץ את הישבן. להניח, זה תהליך נפשי עמוק, ומשם התחלתי לחקור את זה. אכלתי את הראש למדריך רכיבה שלא הבין מה אני רוצה מחייו, ממש, אכלתי לו את הראש, כל טיול, הייתי אומרת, וואו, ואני מבינה. מתוך זה נוצרה התחלה של ההרצות על זה, וכל מיני ימים.
מה הבנת? שזה תהליך נפשי עמוק, החיבור?
שזה תהליך נפשי עמוק. בסוף כתבתי איזה מאמר בשיחות, על איך עבודה עם סוס יכולה לרפא את המקומות הכי עמוקים בנפש, שמתחילים בגוף. בעצם אנחנו התחלנו גוף. אנחנו נולדים גוף, אנחנו התחלנו גוף. הגוף הזה זוכר מגע, הוא זוכר אם הוא יכול לסמוך על העולם, הוא יכול לזכור אם היה מגע עוטף, נעים, או מגע מציק, כואב, הוא זוכר את זה. וכשאת עולה לסוס, ופתאום יש חוויה אדירה, התחלתי לטפל בילדים, וגם באנשים מבוגרים, עם הסוסים, ועל זה כתבתי בעצם את המאמר, בסופו של דבר, את ההבנה העמוקה של כל הדבר הזה. עכשיו, זה התחיל שם, עבדתי 16 שנה עם סוסים, זה היה עונג אמיתי, אם הייתי חולה, הייתי באה לסוס. אם הייתי מצוננת, הוא כואב לי הגב, הייתי עולה על הסוס. כאילו, זאת הייתה חיה, עד היום, אני היום לא רוכבת כל כך, לצערי, אין לי כל כך זמן, אבל באמת זאת הייתה חיה שנתנה לי בחיים את הדבר הכי מדהים, באמת הנכחה של גוף. היו מטופלים שהבאתי מהקליניקה לחווה, כדי שנשלב עבודת גוף ונפש. מטופלות, לדוגמה, עבדתי אז עם משרד הביטחון, אחיות שקולות, שסרבו להגיע לקליניקה. אבל ידעו שאני עובדת עם סוסים, שלחו אותי אותם אליי. ובהתחלה לא דיברנו. כל מה שעשינו זה הנכחה של הגוף. עבודה עם כוחות, חיזוק חוויית הכוחות שלנו דרך הגוף. ואז באיזשהו היינו יוצאות לטייל, בשדות, 2 סוסים. ואז הייתה מתחילה שיחה על הכאב שלהם, על האובדן שלהם. זה היה פשוט... הבנתי שדווקא מתוך העבודה הזאת, של הריתמוס, של השקט, של הגוף שיכול רגע לקבל משהו שתינוק מקבל, יכולה להיפתח. הלב יכול להיפתח. וזה היה כלי, באמת, כלי. כל הגישה הזאת הייתה מדהימה. והתחלתי משם. עכשיו, אחרי זה עזבתי, כי סיימתי, עשיתי דוקטורט בעצם על תרומת הרכיבה הטיפולית, על הפרעות קשב וריכוז. כי ראיתי איזה נפלאות זה עושה להפרעות קשב וריכוז, ילדים שטיפלתי אחרי 10 מפגשים, ההורים אמרו, מה, את קוסמת? אמרתי, קודם כל, אם מישהו קוסם פה זה הוא, הסוס, אני רק עוזרת, אבל באמת אחרי 20 מפגשים, יכולת לראות שינויים. עכשיו, גם אני עברתי שינויים. אני לא יודעת, הזכרתי, אמרתי שאני לקויית למידה, אבל גם יש לי הפרעות קשב וריכוז והיפראקטיביות. ופתאום הסוס, דרך הסוס למדתי לווסת את עצמי. מה שאחר כך המדיטציה רק חיזקה ונתנה לי עוד יותר כוח. אבל למדתי לווסת את עצמי, למדתי רגע לנשום, להיות נוכחת, כי רק אז הסוס יכול להיות שותף שלי בתוך הרכיבה. אם אני מקובצת, הוא מרגיש את החוסר שקט שלי, הוא... ומשם הלכתי לאכילה, כל הנושא של אוכל, איך אוכלים, מה המשמעות של אוכל? כי נכון, אומרים כל מיני, אכילה רגשית, אכילה רגשית. מה זה אכילה רגשית? איך מתמודדים עם אכילה רגשית? מה אומרים לאנשים? תעשי דיאטה. איזה שטויות. זה פשוט שטות אחת גדולה.
מה, זה תופס אותי בנקודה כל כך אישית. אני מרגישה שאני, מה זה באכילה רגשית בתקופה האחרונה? זה הדבר הכי מנחם, אוכל טעים, פחמימות, סוכרים, מה? אז מה את יכולה להגיד לי על זה? זה שטויות?
זה בדיוק העניין, לא, קודם כל זה לא שטויות. זה ממש לא שטויות, כי תחשבי על תינוק.
מה, זה ממש מלחמה.
ברור.
וזה יושב על גיל שיותר קשה לרזות, כי זה סרט.
זה ממש סרט, אבל קודם כל זה לא שטות, אכילה רגשית. רק מה אנחנו אומרים? מה הבעיה? הבעיה זה שאוכלים, נכון? אנחנו אומרים לא, הפתרון הוא האכילה. אז בואו נבדוק למה הוא פותר, מה הוא פותר לי.
ברור, ברור.
תבינה, כשאני מרגישה מצוקה מאוד גדולה, ובא לי, אני גם אוהבת לאכול, ובא לי מאוד מאוד לאכול ולהחצות את הגבולות שלי, אני אשים נעלי ספורט, ואני איך לרוץ.
טוב, אז גם השמעתי עצמית גבוהה, טלי.
כן, נכון.
בואי נתקדם, ובעצם, אני ככה, המרפאה הזאת, באמת מרתק. ספרי קצת על המרפאה, איך הגעת אליה, מה תפיסת הטיפול במרפאה, למי היא מיועדת?
אז בואו נתחיל מהמרפאה ששסק, שהיא המרפאת אם בעצם, היא המרפאה הגדולה. בעצם למדתי טיפול מיני בשיבה, התחלתי במקום אחר, התאכזבתי, עזבתי, שזה יתרונות הגיל, שאתה אומר, יאללה, לא עושה כלום שלא מעניין אותי. נגמר, לא מבזבזת דקה במקום שלא מעניין אותי.
אפרופו גיל 60, כן.
כן, לא מבזבזת, שנה הייתה לי על הפנים, קיבלתי מה שקיבלתי, אמרתי, תודה, ביי, לא מעניין. ואז עברתי לשיבה, לתוכנית של הטיפול המיני, והרגשתי שהגעתי למקום שפשוט הכניס לי אנרגיות ואושר. כל קורסים עניינו אותי, הגישה שם, שהיא גישה מאוד רחבה של תפיסה, של מיניות, היא בעצם הרבה יותר מאשר, היא לא סקס. היא כל מה שאתה כבן אדם. ואיך אנחנו מבינים איך מיניות מתפתחת, ואיך אנחנו בתוך טיפול מתעסקים בנפש, כשהשער שלנו הוא המיניות בעצם.
וואי, לא... יש לי מלא שאלות, זה נורא מעניין אותי. מה זה הדבר הזה שזה רחב? מיניות זה דבר רחב.
תראי, קחי, בוא ניקח סימפטום. נכון, אנשים מגיעים למרפאה, כי יש סימפטום. הם לא באים למרפאה למיניות בגלל שהם עצובים. הם באים למרפאה למיניות, כי הם לא מגיעים לאורגזמה, כי יש להם כאב בכניסה לנרתיק, כי יש להם שפיכה מוקדמת או מעוקבת, כי הוא כל מיני סימפטומים. ומה שאנחנו אומרים, איזה יופי שיש סימפטום, בוא נשמע את הסיפור של הסימפטום, מה הסימפטום הזה מספר לי?
Okay.
כי ברגע שאני מבינה מה הסימפטום מדבר, אנחנו מתחילים לטפל במה שהוא מדבר. קחי דוגמה, יש לי... גבר מתוק שאני מתה עליו. עכשיו תראי שכל הדוגמאות שלי הם אוסף של דוגמאות, בסדר? אני מאוד משתדלת שחז וחלילה לא יהיה שום דבר שמישהו יגיד, היא מדברת עליי, כי לא. לא. אבל נאמר, אבל אני בכל זאת עושה את זה כתוך הסיפור. גבר שבא ואומר, אני, יש לי שפיכה מוקדמת. אני באה להיכנס לנרתיק, טרח, הכל בורח לי. הבת זוג שלו אומרת, מה, אני רגילה לכניסה וזה, ושקשה וזה.
הייתה לי איך את מדברת על זה, אני מתה.
אני מביכה אותך?
מה, זה בשבילי? כאילו,
חשיפה הדרגתית.
לא, אבל אני כאילו מסתכלת עליך, אני אומרת, וואו, באיזה... אבל סליחה שהפרעתי לך.
איזה פשן.
כן.
אני מוצאת את הטיפול המיני, כמקום מנחם, כמקום שנותן חיים, כשזוג אחרי 20 שנה, שהסתובב, אני לא יודעת איפה, ולא מצא פתרונות אצל הרבנים, ואנחנו נדבר עליהם, אחרי חצי שנה טיפול, הגבר אומר לי, סוף סוף יש לי אישה, והיא אומרת, אני לא ידעתי שאפשר להרגיש ככה. אז אני אומרת, תודה, הטבתי בעולם, זה כל מה שרציתי, להטיב. זה כל מה שאני רוצה בעולם הזה, להטיב. אבל מה נחזור רגע לגבר ההוא?
כן, בדיוק.
אז אפשר להגיד, אוקיי, בוא נעשה סטופ סטארט, יש תרגילים, עיצוב התנהגות, מלמדים אותו לשלוט, זה לא מספיק. כי אם אנחנו חוזרים רגע אחרונית, אז מתברר שהוא ילד, שכל הזמן קיבל מסרים על כמה הוא לא גברי, כמה הוא בכיין, כמה הוא לא מספק את הסחורה הגברית. כשהוא היה כבר בזוגיות עם מישהי, פעם ראשונה בחייו, אז היא לא רצתה בכלל שהוא ייכנס לגוף שלה, כי היא הייתה אחרי פגיעה מינית. ובחוויה שלו, היא לא רצתה את הגבריות שלו. והוא בעצם במשך שנים, כל עיצוב המיניות שלו, הגבריות שלו, היא אתה לא גבר, וגם לא רוצים את החלק הגברי שלך. עכשיו הוא גבר מתוק. תחשבי על גבר קשוב, ועדין, ולא עושה שום דבר שפוגע, ומתחשב. תחשבי על הטייפ הזה. שבעצם הוא מגיע לזוגיות, או ליחסי מין, והוא לא מצליח להעמיד אותו, כמו שצריך, כי הוא לא בטוח שירצו את זה. וזה זה, זה כאב לב נוראי.
וואו, זה ממש לשאת פגיעה מתמשכת בגבריות שלך.
לגמרי.
זה קשה ממש.
לגמרי, והעבודה שלי איתו היא גם על החלק הסימפטומי, של הסימפטום, כן, ללמד אותו שליטה, כי הוא היה נותן לבת זוג שלו, היא יודעת מתי אני עומד לגמור. וואלה, היא צריכה לדעת מתי אתה אומר, ומה אתה, זה הגוף שלך. תלמד להתחבר לגוף שלך, תתחבר לדבר הזה. אז לא תצליח פעם ראשונה, ולא תצליח פעם שלישית, ואז הוא כותב לי, טלי, הגעתי לשתיים בסקאלה. וואו, אבל זה עוד לא עובד לי. בסדר, אבל הגעת. אתה מבינה, זה כאילו...
אנשים לא מתביישים לבוא?
תשמעי, אנשים שמגיעים כבר מבינים, הם במצוקה.
זה יפה שהם באים, את יודעת.
לגמרי, כי כל כך הרבה אנשים...
זה רק למגזר הדתי חילוני, חרדי, סליחה?
לא, בכלל, שסק היא מרפאה לכולם.
אוקיי.
יש לנו מרפאת להטאבים שם, שהיא ממש מדהימה, שאני גם עובדת בה. יש לנו מרפאה להתמכויות, התמכות למין, שהיא מאוד מאוד חשובה, ועכשיו נפתחה המרפאה לטיפול לאוכלוסייה הדתית.
וזה רק אוכלוסייה דתית יכולה להגיע לשם, או שזה גם פתוח לקהל הרחב?
כולם יכולים להגיע לשסק. מי שיגיע לטיפול למרפאה דתית, תהיה אוכלוסייה דתית. אוקיי. למה זה היה חשוב לנו לפתוח אותה?
כן.
כי בכל זאת יש אורח חיים דתי, שצריך להבין אותו ולהכיר אותו, ולהתאים את העבודה באמת לתקופות בשנה, יש תקופה שזוג לא יכול לקיים יחסים, ויש תקופות שהם כן יכולים לקיים יחסים. אז איך אנחנו מתאימים את זה? איך אנחנו עושים עבודה? ואיך אנחנו משתמשים בשפה? כי אני יכולה להגיד לך יחסי מין, ומטופלת שהיא תגיד המצווה. האם אני אבין אותה? האם אני אכריח אותה להגיד, לא, 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 את מתבלבלת, קוראים זה יחסי מין? ברור שלא. אני רוצה להכיר את השפה שלהם, אני רוצה להשתמש בשפה שלהם, לפעמים הם אפילו לא יגידו המצווה, לפעמים הם ירמזו, אנחנו צריכים לבדוק למה הם רומזים, האם הם רומזים כי יש בעיה להגיד את זה, יש ביהדות את כל המילים לכל הקשיים, אבל בדרך אחרת, נאמר זקפה תיקרא קישוי, הכל נרמז, יש קטע במשנה שרב מסביר לבנות שלו איך לקיים יחסים, הוא אומר לה, אל תתני לו את הדג, אני מקווה שאני מדייקת, כי אני לא זוכרת בדיוק את יש לו סמלים, אל תתני לו מיד את הדג, תני לו מיד את כאילו, תכווני אותו לגעת בחזה, בשדיים, רק אחר כך תני לו להגיע לאזור של הנרתיק. אתה מבינה, יש הכל ביהדות, דיברו חופשי על מיניות, יש מלא, מלא כתבים על זה, מלא. רק אנחנו הפכנו את זה למשהו צנוע כזה, ושצריך להתבייש ממנו. פרויד אמר, פרויד היה מאוד חכם, אמר, יש שני דברים שאנשים גם צבועים וגם צנועים. כסף ומין. למה? כי כולם רוצים גם כסף וגם מין. אבל אנחנו מתביישים להגיד את זה.
תגידי, ומה הבעיות המרכזיות שקשורות למין?
יש כמה. יש את הכאב, שזה שני סוגי כאב. יש את הווגיניסמוס, שזה ממש אי אפשר להיכנס לנרתיק.
שזה גם נפשי?
שזה על רקע נפשי. אוקיי. אנחנו מבינים שבעצם הגוף אומר, אני מאוים, אני לא אתן לאף אחד להיכנס אליי. זה בדרך כלל קורה על רקעים של פגיעות, של איזושהי פגיעה מינית, או איזשהו רקע של איזושהי תפיסה של סכנה. עכשיו, זה לא משנה כמה בן זוגי הכי מדהים בעולם. אבל הגוף שלה מדבר, ואיתה צריך לעשות עבודה גם על חרדה וגם על הביטחון, וגם, שזה מה שיש לנו במרפאה, פיזיותרפיה של רצפת האגן. יש לנו פיזיותרפיסטיות שמתמחות בתחום של מיניות, ומלמדות לאט לאט, עושים עבודה איטית מאוד, עד שאפשר יהיה להכניס מאמנים, שזה ממש, אתה יודע, זה נראה ממש כמו איבר מין, אבל, או לא ממש איבר מין, אבל מין חרוט כזה, שהוא בגדלים שונים, שאותה מטופלת לאט לאט לומדת להכניס ולשלוט, ואז מלמדים אותה שהבן זוג שלה יחזיק את היד שלה, והיא תכניס, ואחר כך הוא יכניס, עד שמגיעים לאיבר המין שלו לוקח זמן. עכשיו, אז מה עושים? אז לא מקיימים יחסים, כי אנשים אומרים לי, טוב, אז לא מקיימים יחסים. לא מקיימים יחסים מחוץ לנרתיק. עכשיו, גם בעולם הדתי אפשר לקיים יחסי מין מחוץ לנרתיק. אגב, צריך לשפוך את הזרע בכניסה לנרתיק. תבינה, יש פתרונות הלכתיים להכל. אם אנחנו באים לרב ואומרים לו, זה המצב, זה הצורך הטיפולי כרגע, הוא ימצא לנו את הפתרון. ימצא פתרון לכל דבר. אז זה אחד, זה כאב. יש את ה... לא משנה, אני שכחתי להגיד את... לא זוכר את השם כרגע, מהתרגשות, אבל יש לנו כאב שהוא תוצאה של ריצוי. נשים שמקיימות יחסי מין כי הן מרצות. לא כי הן רוצות, לא בא להן, אבל הן פעם אחרי פעם מרצות. נוצר, מתחיל להיווצר כאב בכניסה לנרתיק, זה לא אומר שהנרתיק סגור. אבל כל הזמן נכאב להם. עכשיו, אני בקליניקה האישית שלי, עוד לפני שהתחלתי טיפול מיני, אני זוכרת אישה, 20 שנה נשואה. אמרה לי, מה זאת אומרת? ברור שכואב, לא? תה, 20 שנה כואב? למה? למה? בינה, כאילו, זה מחריד אותי לחשוב שאנשים לומדים לחיות עם הכאב. אז זה הכאב.
או שמין, זה משהו שצריך לעשות ולא נהנים ממנו.
בדיוק. אבל את יודעת, היהדות רק מדברת על זה שאיך נהנים מזה. מהרגע שיש, שמותר לקיים יחסים, השמיים הם הגבול. מותר כל מיני תנוחות, מותר מה שרוצים, מותר כמה שרוצים, איך שצריך. אחר כך אנשים מתווסטים, אבל כאילו בהתחלה אתה עושה מה שאתה רוצה, וכל הזמן יש את הרשות הזאת. העניין הוא שבאמת המסר הוא, אל תהיה בתאווה, אל תתרג... כאילו כל מיני כאלה. עכשיו יש בעיות של עוררות, אנשים לא מחוברים לגוף שלהם. אז זה יכול להתחיל בזה שאני לא מרגישה את ההתעוררות של הגוף, או אני לא מגיעה לאורגזמה.
זה יותר נשים מגברים?
לא. לא, יש גם גברים, ממש. עכשיו, אצל גברים, קושי באורגזמה יבוא לידי ביטוי או בשפיכה מוקדמת, או בשפיכה מעוקבת. כי זה לא, הם לא מצליחים בעצם לשלוט בזה. יש נשים שלא מגיעות לאורגזמה, וזה לא קשור לדתיים. אני מטפלת בלא דתיים גם בתחנה, כמו שם במרפאה. ויש לי מטופלות שיש להם ניסיון מיני עשיר, אבל הם מעולם לא יחוו אורגזמה, והן באות, כי נמאס להם. כי הן מבינות שזה צריך לקרות. והן בנות 35 ו-40, והן מעולם לא חוו אורגזמה. ואז את שואלת אותי, קשר גוף נפש, נכון? דיברנו על זה. זה לא בגלל שהפיזיולוגית יש להם בעיה. יש שם משהו בנפש, עד כמה אני יכולה להתמסר, עד כמה אני יכולה לשחרר, עד כמה אני יכולה להיות עם עצמי. כי כשאדם מגיע לאורגזמה, באותו רגע הבן זוג שלו לא נוכח. הוא כולו עם עצמו. אם אני חושבת, אם הוא נהנה מזה שאני נהנית, נגמר. וניתו דקומדיה, נכון? אין, כלום, זהו. אז אנחנו צריכים לעזור לבן אדם, לתת לגיטימציה להיות עם עצמו. להיות בשליטה עצמית, להיות בהתכנסות פנימה, וזה מתחבר מאוד מאוד לוויניקוט, פסיכואנליטיקאי, שמדבר על ללמוד להיות לבד, שזו אחת היכולות שלנו, שמתגבשות בגיל מאוד מאוד צעיר, שהאימא נותנת לתינוק לשחק שם, ולא מנג'זת לו. זאת אומרת, ברגע שאדם יכול ללמוד להיות לבד, יש לו קטע מדהים על יחסי מין, שהוא אומר, יש את ההתמזגות, שזה הצורך הנפשי העמוק ביותר, אנחנו רוצים לחזור למקום ההוא של אימא, שהיינו ממוזגים איתה, ואז כשזה נגמר, אז כל אחד נפרד, אז כל אחד יכול להיות לבד, להיות הוא, עצמו, אינדיבידואל, נפרד, הוא לא חייב את רק את ההתמזגות, אנחנו כבני בני אדם מבוגרים לא צריכים רק התמזגות. עכשיו, תחשבי על אנשים שנורא מבועלים להיות לבד, ואז הם לא מצליחים להגיע לאורגזמה. יכולים לעבוד מאוד קשה.
יש לי הרבה אסוציאציות, אני אחסוך.
מה תגידי?
לא, אחרי יחס המין, שהרבה פעמים נגיד אישה רוצה שיחה כזאת אינטימית, והבן זוג לא איתך.
נכון, אבל את מדברת על משהו נורא נורא חשוב, שאנחנו בודקים אותו. אנחנו קוראים לזה מעכבי תשוקה ומעוררי תשוקה. כשזוג בא, כלומר, אחת הבעיות הנוספות זה חוסר חשק. זוג מגיע ואומר לי, אין חשק. אז אנחנו רוצים לברר, מה, היה חשק פעם? יש חשק בחיים למשהו אחר? כי אם יש חשק, נאמר, לספורט, או חשק לטיולים, או חשק, אז ברוך השם, הבן אדם לא בדיכאון.
כן.
בסדר? אם אין חשק לכלום, אז יש לנו פה דיכאון, אז כן, מה חשק כן. מיני? אבל אם אין חשק מיני, והיה בעבר, והכל, אז בוא נבדוק מה מעכב תשוקה. ומה מעורר תשוקה. יש נשים שיגידו לי, לראות אותו, שוטף כלים, עם הסינר שלי, ממש, אני לא רוצה להביך אותך.
לא, חופשי. אבל מחרמן אותי. אל תחשבי עליי, תחשבי על המאזינות.
אז מחרמן אותי. ככה, זה המילים שמשתמשות. מעורר אותי, מעורר תשוקה, מעורר... ואז את אומרת, אז תשטוף כלים. אם אתה יודע שזה מה שיעשה לה את זה, אז תעשה את זה. או אישה שיודעת מה מעוררת בעלה, אז תעשי את זה. בוא נהיה נדיבים. אנשים לפעמים בעיניי, כשאני פוגשת את זה, הפכו להיות בהתחשבנות. אנשים, לפעמים אנשים אומרים לי, אבל לי לא בא. אבל לא בא. או, לי, או שהוא יגיד, אבל לי לא בא, וזה, פגשתי את זה משני המינים. אבל אתה רואה את הבן זוג שלך, אתה רואה את הבן זוג, שלך, משתוקק לקשר עכשיו, למגע. תהיה נדיבה רגע. אפשר? והדבר הנוסף זה חשק. על מה שדיברנו? שבאמת גם יכול להיות מאוד קשור לגיל.
זהו, אני ממש רוצה לדבר איתך על זה. אני רוצה לדבר איתך רגע על נשים וגיל. מה? האם דברים משתנים ככל שמתבגרות? איזה דברים את רואה יותר אצל נשים?
תראי, קודם כל בוא נדבר על גיל המעבר. בעיניי זה...
שזה גיל 50, 40...
45-50. שאנשים מתחילות לחוות כל מיני שינויים בגוף כן. שלהם, לא מדובר בשום מקום, רק ב... דיברתי עם מישהי במרפאה שלנו, זה אומר, את יודעת, רק בשנים האחרונות התחילו, פתח מרפאות לגיל המעבר.
כן.
וכאילו זה גיל שלא מדברים עליו. אבל אישה חובה גלי חום, ועצבנות, ומתח, ואין לה חשק למין. אין לה. לא תמיד יש לה. ויש לה לפעמים כבר כאב, כי מתחיל להיות יובש בנרתיק. ואז היא, מה היא עושה עם הכאב הזה? היא הולכת לרופאת נשים, היא מספרת על זה, או שהיא אומרת, טוב, נו, מה לעשות? זה הגיל. שאנחנו יודעים שטיפול הורמונלי יכול מאוד מאוד לעזור. אז למה לא? ונשים נורא נורא מפחדות מזה. עכשיו, תחשבי על זה שבעצם בגיל המעבר, זה מעבר מגיל צעיר יותר לזקנה.
להתבגרות, לא זקנה, להתבגרות.
הרבה נשים עסוקות, נכון, זה להתבגרות, אבל מתוך מחשבה מה יהיה.
כן.
עכשיו, ככל שאת מתקדמת בגיל המעבר, אז השאלה היא, אבל לאן אני הולכת? אני לא הולכת לחיים יותר צעירים עכשיו, נכון?
נכון, שזה נכון גם מגיל 60.
ל-60 ודאי, אבל זה כבר נגמר גיל המעבר.
כן.
נגמר, סוף סוף, באיזשהו אופן, אבל באמת תחשבי על זה שאז נשים נראות מאוד טוב בגיל הזה, 45, 50, היום באמת נשים מודעות לעצמם, הן נראות טוב,
ממש.
אבל בתוך הגוף שלהם הן מרגישות את השינויים, וזה לא מדובר, אבל השוס בעיניי, שבכלל לא מדברים על זה שיש לגברים גיל המעבר, ואיך הם מתמודדים עם זה? שפתאום הזקפה היא לא זקפה, ולא פשוט להם, ואז האישה אומרת, אז הוא כבר לא נמשך אליי, וזה בכלל לא קשור לזה שהוא נמשך אליה, אבל היא אומרת, טוב, אני נראית כבר שמטס, אז בטח הוא לא נמשך אליי, אבל הוא אומר, אוי ואבוי, אם היא תגלה שלא עומד לי, מה יהיה? והיא נכנסת ללחץ, והוא נכנס ללחץ, וזה לא מדובר. היה לי זוג שהם הגיעו, הגבר פנה פעם ראשונה, ואחר כך האישה הגיעה איתו, היא הייתה בזעם מטורף, אמרתי, על מה את זוהמת? מה זה? כבר 3 חודשים, אני הולכת למקווה, והוא לא מתייחס אליי, הוא מסובב לי את הגב, אני לא יודעת מה יש לו, מה קרה לו, מה... הבן אדם התחיל לחוות קושי בזקפה. הוא לא עז להגיד את זה לאשתו. הוא העדיף...
ממש מלחיץ.
מאוד מלחיץ. אבל תחשבי על זה, מה, אם אשתו הייתה אומרת, בסדר, אז בוא נראה איך מתמודדים עם זה. זה לא אומר עליך כלום, זה לא הופך אותך לפחות גבר, בדיוק כמו שהכאב בנרתיק, לא הופך את האישה לפחות אישה. יש טיפול תרופתי לגברים, יש טיפול תרופתי לנשים. אבל אם אנחנו מתעלמים מהבעיה, אז אנחנו, מה אנחנו מייצרים? עוד ועוד ועוד כאב, התרחקות.
תלי, אנחנו מתעלמים כי מגיל מאוד צעיר, ההורים לא דיברו, וגם אנחנו לא דיברנו.
נכון.
על מין, רק עם החברות הטובות את יכולה לדבר על זה, זה לא לפחות, באמת זה לא
אז וואי שהייתי יכולה גם לדבר עם החברות
מודחק, נכון? זאת אומרת, זה נורא כמו שאת אמרת על ויסט לא דיברו איתך בבית ואני לא יודעת אם דיברו איתך בסוף על יחסים ממש
המדריכת קלות שאמרה לי דבר אחד יכול להיות שלא יעמוד לו ביום הראשון אל תלחצי תחזקי אותו זה הדבר היחיד שהיה לי, וזה מה שעשיתי, באמת לא עבד, ואמרתי לו, הייתה עבר, ואני נהניתי, והגעתי לפורקן, ומה אכפת היה לי. אז הסתדרנו, כי יש משהו בריא, אבל, תראה, אספר לך סיפור אישי.
תגידי, אבל למה נגיד גברים דתיים לא, הם הולכים בדרך כלל לרב? למה הם יבואו אלייך, או לא טיפול למרפאה?
קודם כל, לצערי הרב, במצבים קשים, הם יכולים ללכת לרב, כשאני אומרת לצערי, איך שאנחנו במרפאה רואים, אנחנו חלק מרשת תמיכה, בסדר? יש לנו מדריכות קלות, יש לנו מדריכי חתנים, שהם אלה שמכינים ונותנים ידע, אמורים לתת ידע לזוג, ובדרך כלל גם מבקשים אחרי החתונה כן ליצור קשר עם המדריכי חתנים, לראות שאין קשיים, ואחר כך, זהו, פחות או יותר זה נגמר. עכשיו, אם זוג העיז לשאול ושאל, אז לפעמים יש רבנים שנותנים כל מיני עצות. הזוג הזה שסיפרתי, שנשואים 20 שנה, 15 שנה, מחפשים את עצמם, הגיעו למיליון, אני קוראת לזה, קוראות בקפה. תעשה ככה, תעשה ככה, תעשי ככה, תעשי ככה. הבן אדם, מהרגע שהם נכנסים למיטה, קצת נשיקות, והוא מתחיל לעבוד. והיא מתנתקת מהגוף שלה, היא אומרת, די, שיגמור ויעזור אותי, אני לא רוצה יותר. עכשיו, זאת החוויה, כי היא לא, אין שם ידע. וללכת לרב זה יותר פשוט. ללכת ליועצת מינית זה יותר פשוט. יועצת מינית זאת במקרה הטוב, אם היא עברה באמת קורס טוב, אז יש לה הבנה מה הגבולות שלה. אבל ללכת לכל מיני מקומות שהם פחות שמים אותך כבעיה. כי תחשבי, לבוא לפסיכולוגית, נאמר, בקליניקה בכלל, לא רק טיפול מיני. זה אומר שיש לי בעיה. אז עדיף ללכת לכל מיני כאלה מאמנים, קואוצ'רים, שאני לא מזלזלת בהם. יש להם תפקיד נהדר, עד רמה מסוימת. ואנשים מסתפחים בתוך עצמם, בסוף הם מגיעים, כי הם חסרי עונים, כי הם באמת כבר רוצים פתרון לבעיה שלהם. תחשבי, איזה זוג שיכול להיות נשוי, היה לי זוג, דיברנו על גיל המעבר, ש... עד שהיא התחילה לקבל את כל הנושא של כן בא המחזור, לא בא המחזור וכו'. אבל היה להם תפיסה, האישה היא כלי, כדי לעזור לי לשמור על היצר המיני שלי. זאת הנחה שהיא לא קשורה ליהדות. זה מישהו אמר לו שם כשהוא היה צעיר, שאשתך נועדה להקל עליך מכל הנושא של יצר המין. לא כתוב ביהדות. אישה וגבר צריכים, זאת גם גבר, אמור לתת מין לאשתו, הוא מחויב על זה בכתובה, יש עונתה, וכתוב שאתה, אל תתייחס לזה בזלזול, כי זה הדרך היחידה של אישה לקבל יחסי מין, אז זה לא, אבל זו איזושהי הנחה שנתפסה שם, בן אדם היה מאיר את אשתו בלילה. והיא חשבה שזה הגיוני. את מבינה? ורק כשהתחיל גיל המעבר, אז היא התחילה לקבל חופש. כי פתאום היא יכולה להגיד לו, לא, היום לא. המחזור שומר עליה. אנחנו לא רוצים שאנשים יגיעו לזה. באמת אפשר הרבה קודם.
אני רוצה רגע, באמת, ובגיל, ככל שגיל 60, 70, מה בין זה לבין מין? ולמה נשים, כאילו, ככל שעבר הזמן, הן יודעות גם חשק מיני? או שזו הנחה לא נכונה אצלי?
קודם כל לא, זו הנחה נכונה. גם גברים, גם אצל גברים יורד החשק המיני. האסטרוגן יורד. הטסטוסטרון יורד. עכשיו, גם יחסי מין בזקנה, הם מבורכים. הם אחרים. הם פשוט אחרים. הם לא חייבים להיות מה שאנחנו, אנחנו לא היינו בני, כאילו מה שהיינו בני 20. תחשבי על מגע, חיבוק, אוקסיטוצין שמופרש מהגוף. למה אנשים צריכים לוותר על זה? אפשר להגיע להנאה המינית, אפשר להגיע אבל כשאנשים בונים לעצמם את יחסי המין, אנשים חושבים שסקנים, פסה, עבר.
מה זה סקנים בעינייך?
בעיניי זוג, שאם יש זוגיות עד גיל 90, אז עד גיל 90. למה לא? תחשבי, יש הרבה יותר זמן, אפשר לעשות את זה בכל מיני שעות ביום, אפשר לבנות את זה, אפשר לקחת את הזמן, אין צורך להוציא ילדים מהגן, הכל.
צריך ללמד אנשים זקנים
צריך
מיניות.
צריך לתת לגיטימציה. אתה יודע, את הדבר הראשון שאנחנו מדברים עליו בטיפול מיני, זה פרמישן, רשות, הרשאה, לדבר על מיניות. אם זוג בריא, ובא לו מין, הם יכולים לדבר על זה ביניהם או לא? לפעמים הם לא מדברים על זה, וכל אחד נשאר עם התות, עם שלו. הרשאה לדבר, כמו שאמרת, לא מדברים, כמה מדברים בין חברות. מותר לנו לדבר? נאמר, גיל המעבר, בעיניי הוא גיל, לא מדובר. את העבודה שלי עשיתי על גיל המעבר, בסיום הקורס, כי באמת מצאתי את עצמי, חובה חוויות, וחיה איתם לבד. אני זוכרת סיפור אישי, שבאמצע הריצה התחילו לי כאבים, באזור הנרתיק, לא ידעתי איפה, לא ידעתי, לא הצלחתי לזהות, השתגעתי. ורופאת נשים לא מצאה לי פתרון. סוף הרופא המשפחה שלי מצא פתרון, הוא אומר לי, בואי תנסי את המשחה הזאת, תכניסי לנרתיק ובואי נראה. והיה רק טוב, נעלמו הכאבים. התחלתי לספר את זה לחברות שלי בריצה, כי את רואה, אני מדברת, אני לא. אמרתי, נבשר את הבשורה? לא חייבים לסבול. והסיפורים ששמעתי פשוט הכאיבו, איך נשים ויתרו על זה. אמרו, טוב, שיחייב, נו, שיגמר, העיקר שיגמר. למה? למה? זה כמו שאני אגיד לך שבגיל 90, כל מה שאת יכולה לאכול, זה כדורים, כדורי בריאה, אני לא יודעת מה. לא תהנים מהאוכל.
מה עושים באמת על סיפור של חשק ומיניות, נגיד נישואים ארוכי טווח, להרבה של הרבה, מה עושים?
זה שהיה נהדרת. קודם כל, התחלתי לכתוב פוסטים, כי אני תוך כדי הריצה חושבת על זה. באמת, זאת אחת השאלות שנשאלה הכי הרבה בספרות, איך משמרים את החשק המיני? צודקת. כי מה קשר ארוך טווח נותן? ביטחון, נכון?
גם אהבה, גם הכל הרבה דברים.
אבל אהבה בטוחה. אהבה בטוחה. אני יודעת שיש פה מישהו בשבילי, שהוא יחבק אותי, שהוא יהיה שם בשבילי. אהבה, ביטחון. ומה שלוקח את החשק המיני, זה רק ביטחון. כשנהיה רק ביטחון, אנחנו מדברים על למצוא את האיזון בין מסתורין. תחשבי, מה זה כשזוג מכיר והתשוקה? נכון, יש יחסי מין תשוקתיים. כי אני עוד לא מכירה, ויש לי המון סקרנות, והמון גילוי, ועד שזה מתמסד. נאמר, חשק מיני, מלא מחקרים מראים את זה, ברגע שזוג עובר לגור ביחד, נגמר הסיפור. טרח, הם מתחילים לדווח על ירידה בחשק המיני, זוגות לא דתיים. זוגות דתיים לוקח להם שנתיים בערך, משהו כזה. אלא הם, כמובן, עם הכל בסדר. אז למה? כי פתאום הכל נהיה שגרתי, וזה כמו שיתנו לי לרוץ מאחורי, מסביב למגרש כדורסל. די, 7 קילומטר, כשכל סיבוב הוא 350 מטר, אני אמות, אני אמות, באותו רגע אני אמות, אבל אם אני ארוץ פעם בבוטפס, והיום רצתי בפארק הירקון, ופעם בזה, אז יהיה לי מעניין. מצד שני, אם יגידו לי עכשיו 8 קילומטר, פעם ראשונה אחרי המון זמן, אני לא אלך למסלול הכי לא מוכר בעולם. רגע, אני צריכה לדעת שאני יכולה לעמוד בו, כי אם יהיו עליות, אז אני רוצה את המוכר, אבל אני רוצה גם להכניס את הפלפל, את הסקרנות. ואת זה אנחנו יכולים כל הזמן לעשות. אנשים מתבלבלים, הגוף שלנו לא ממוצא. עוד לא מצינו אותו. את יודעת, אחד התרגילים שאנחנו עושים, שהוא בעיניי מדהים, גם כתרגיל טיפולי וגם כתרגיל להשערה של יחסי האישות. זה, קוראים לזה מיקוד חושי. אנחנו מבקשים מזוג לתת מגע. עכשיו נאמר, בן הזוג שוכב על הבטן, ובת הזוג נותנת מגע, ואחר כך מתחלפים. וזו שיטת השניצל, כי הוא פעם על הבטן, אחר כך על הגב. אנחנו מתחילים על הבטן כי יותר בטוח לנו כשאנחנו שוכבים על הבטן, זה לא האזור החשוף. ואז בן הזוג נותן לי מגע. הוא צריך להתרכז במה זה עושה לי כשאני נותן את המגע. לא באם אני עושה לה כיף, אלא איפה לי נעים כשאני נותן מגע, ממש מתרכז בגוף שלו. והיא, כל מה שהיא צריכה לעשות, זה להתרכז במה נעים לה. לא אם, אוש, לא בטח לא נעים לו, כבר העמסתי עליו. הרבה פעמים זה מה שאנחנו חושבים ביחסי אישות. לא נעים לי, כן נעים לי, כמה עשיתי, יותר מדי, פחות מדי. לא, רגע, תלמדו להתרכז בעצמכם. עכשיו, המדהים הוא שאנשים פתאום מגלים שיש מלא אזורים שמביאים לעונג, ואנחנו אומרים, אין יחסי מין באותו יום, אין יחסי מין בעקבות, כאילו, סיימנו תרגיל, יאללה, בוא ניכנס למיטה. לא, מנטרלים את כל יחסי המין, ואם עולה תשוקה, רגע, תחזיקו אותה. לא חייבים לפרוק אותה, אפשר רגע להיות בתשוקה, אפשר להחזיר את הדבר הזה שהיה כשהתקרנו, שרק מלהסתכל עליו היה איזושהי תשוקה. עכשיו, זה תרגיל שאפשר לעשות אותו.
אבל תגידי, יחסי מין זה לא תמיד צריך להיגמר בגמירה?
לא. זה אחת ההנחות המיתוסים, מה שנקרא. יחסי מין יכולים להיגמר בזה שהיה לנו לשנינו נעים, ואף אחד לא הגיע לאורגזמה.
וזה?
וזה הכיף. חקרנו את
הגוף. אבל אם הגבר כאילו לא מסופק, או האישה לא מסופקת?
אם היא לא מסופקת, אז בוא, אז נספק.
כאילו זה לא אורגזמה
שווה סיפוק? אבל למה היא חושבת שהיא חייבת את זה? האם היא לא מסופקת כי היא אומרת, זה לא נחשב? אני זוכרת זוג שאמר לי, היינו באמפתיה, נהננו, נגענו, היה כיף, אחר כך הלכנו לקיים יחסי מין. באמת? אמרתי להם, אני זוכרת את עצמי. באמת? ומה היה לפני כן? זה לא היה חלק מיחסי המין? ודאי שזה חלק מיחסי המין. מי אמר שצריך לגמור אותם שם? מי אמר? את מבינה, אם זאת הנחת יסוד, זאת הסיבה שתביא בדרך כלל לחוסר סיפוק. הוא לא הביא אותי כי היא לא נהנתה ממני כי אנחנו יושבים על הנחות יסוד מעוותות. ואנחנו בטיפול, בטיפול המיני, בחינוך המיני, אומרים בואו נפתח את הראש. בוא נפתח את הראש, קודם כל בוא נכיר את כל הנחות היסוד שיש לנו, אישה היא כלי, פתאום הגבר הזה גילה שאשתו היא לא כלי, הוא היה מופתע, הוא היה כל כך עצוב, מזה שכך הוא התייחס לאשתו, פתאום האישה הזאת קיבלה חיות, זה פשוט מדהים לאן זה יכול לקחת, אם אנחנו נסכים לפתוח את זה, אבל באמת השאלה היא, מה הנחות היסוד שלנו? יחסי מין, הם דבר כל כך רחב, תראי, נאמר זוג שיש לו בעיה של וגיניסמוס, אין כניסה לנרתיק, אז לא יהיו יחסי מין? באמת? למה?
עד כמה נשים, זו שאלה מאוד גדולה, ויש בטח שונות, אבל קרובות למיניות שלהם, מאפשרות לעצמן, נשים מעוננות למשל?
לגמרי.
כן?
לגמרי. גם נשים, גם גברים, ברור, על גברים אנחנו יודעים, כי זה כל הזמן נורא נורא מדובר, אבל גם נשים. תחשבי על זה עכשיו, כל הנשים? לא. כי יש הרבה מאוד נשים, והרבה גם גברים, בטח בעולם הדתי, אצל גברים זה איסור מוחלט.
כן, זה מטורף.
זה איסור מוחלט. אז כאילו, איך מתמודדים עם הצורך המיני הזה, ואיך אני לומד להחזיק את עצמי וכו'. אבל גם איך אני לא לומד להלקות את עצמי, אם זה קרה לי. זה אנושי. מה לעשות? זה קורה. אז איך אתה לא הופך, כמו מטופל שלי, שהיה לו מחברת, שעל כל פעם שהוא עונן, הוא קבע שהוא צריך לשלם לעצמו כסף, להניש את עצמו. או מטופל אחר שהיה רץ למקווה, כל פעם מחדש. זה סיוט, זה OCD, אנחנו מפתחים OCD. אז בואו נלמד את המתבגרים שלנו, מה זה תהליך טבעי, מה זה תהליך נורמלי, מה זה הצורך המיני הזה, מה קורה כשזה קורה, ובואו נלמד איך אנחנו לומדים לשלוט על זה, כי אפשר לשלוט על זה. כלומר, אצל הרבה פעמים בחורים דתיים, חרדים, זה מאוד חזק, בתחילת הניסויים לא מצליחים לגמור, כי הם למדו לענק את עצמם בלי לשפוך.
וואו.
ואז הם לא מצליחים, כי זה תהליך עכשיו, ללמד אותם לשחרר. את מבינה?
כן.
עכשיו, נשים, זה פחות בעיה. אבל גם לא מדברים על זה, שהן יכולות. עם בנים בעולם הדתי, מדברים. עם בנות לא מלמדים. מתי בת הסתכלה בעבר המין שלה? באזור של הפות. מתי הסתכלה במראה? כשיושבת אצלי מטופד ואומרת לי, אבל יש שני חורים. אני אומרת לה, מה זאת אומרת? אחד לפיפי ולזה, ולזה, והשני זה לצועה. לא, יש שלושה. אני רוצה שתסתכלי במראה. איך אני אסתכל במראה? כאילו, החוויה הזאת, איך אנחנו מתחברות לאיבר שהוא מוצנה מאוד. לגברים אין בעיה, זה בחוץ. הם רואים את זה, הם נוגעים בזה. אבל גם בנות נוגעות בזה. גם בנות מגיעות לעונג, כמה פעמים אני שומעת בנות שמספרות איך על הקצה של השולחן, ועל המות שהם יחליקו עליו והרגישו פתאום איזושהי הנאה, אז כן, נשים מעוננות, פחות מדברות על זה, יש מלא ויברטורים, הם לא נולדו בשביל נשים שלא מעוננות, ואנחנו כן רוצים שנשים יעוננו. תחשבי על נשים שאין להם זוגיות, אז מה, נגמרו חייהן?
טלי, אני רוצה להתחיל לסיים ולהגיד שא', בחוויה האישית שלי אני קמה בורות, לא רק, לפחות אני חווה את זה, יכול להיות שהמאזינות והמאזינים הם לא חווים את זה, וכמה באמת זה נושא כאילו הוא אקס-טריטוריאלי, אפילו נגיד בחינוך, ואני חושבת מביאה הרבה תקווה, והרבה אופטימיות גם למיניות בריאה בגיל, ככה אני מתחברת לגיל המבוגר יותר. את רוצה עוד משהו להגיד בהקשר הזה שלא דיברנו עליו? אולי משהו על המרפאה הספציפית?
תראה, המרפאה עצמו, מה היא בעיניי בשורה? אני עושה טלפונים לאנשים, כל מיני אנשי מפתח בעולם הדתי והחרדי, אנחנו בכוונה מדברים על מגוון, אנחנו לא מיידים אותה לחרדים, אנחנו לא מיידים אותה רק לדתיים. אנחנו מדברים על כל המגוון של הדתיים. אני מנהלת שיחות מדהימות עם אנשים, כדי, אני אומרת להם, אני התקשרתי כדי לבשר לכם בשורה.
את עושה ממש ריצ'ינג אאוט.
ממש. כדי שאנשים ידעו, כי אנחנו רוצים שאנשים ידעו שיש אפשרות לטפל, ולא חייבים להסתפק בפלסטרים, אלא אפשר לטפל לעומק. ואני מסבירה להם.
ולהרבה החיים יותר מאושרים. לגמרי. ומלאים. כאילו, לגמרי. זה התכוונתי שאמרתי משהו מאוד עם תקווה ואופטימיות.
לגמרי.
כי באמת להתעלם מזה, או לוותר על זה, גם בגיל יותר מבוגר, זה לפגוע באיכות החיים.
זה פגיעה באיכות החיים. לגמרי, פגיעה באיכות החיים, ובעצם זה המקום. לכן אני אומרת, אני מרגישה שזה מקום של להטיב. עכשיו, אני מסבירה להם שיש לנו מטפלים, שמתמחים בה, שמכירים את השפה, שמכירים את האורח החיים הדתי, לא כל המטפלים שלנו שיתפלו במרפאה הם דתיים, אנחנו מדגישים, יש אנשים דתיים שלא רוצים מטפלים דתיים, הם רוצים דווקא את אלה שיש להם, בתפיסה שלהם אולי איזושהי ראייה יותר רחבה, יש לנו מרפאות פיזיותרפיסטיות שגם כן מתמחות, יש לנו רופאות נשים, ויש לנו אורולוג, אנחנו בעצם מרפאה שמכניסה את כל
לכל הגילאים, נכון?
לכל הגילאים. מהרגע שאדם הגיע לגיל הבגרות, אנחנו לא מטפלים בגיל ההתבגרות, הרבה אנשים אומרים לי, אז פגיעות מיניות? יכולות להיות פגיעות מיניות, אנחנו לא מייעדים את עצמנו לפגיעות מיניות, אנחנו לא מחפשים את הפגיעות המיניות, אנחנו מחפשים איכות חיים. מה תקע אותנו, ואיך אפשר להמשיך הלאה? החלום שלי, יש לי עוד חלום אחד, ואנחנו נעשה אותו בעזרת השם, אני עוד לא יודעת איך, לעשות קבוצות לקלות בשנתיים הראשונות, כדי לעשות עבודת מניעה, לראות איפה הבורות הזאת שאת מדברת עליה קיימת, ואיך היא מתחילה לייצר קושי, ואיך אנחנו יכולים לפרום אותה. ואותו דבר, חלום, נראה איך יקרה, גיל המעבר. איך לנשים...
אני גם הייתי הולכת לגיל 60-70.
זה בוודאי, אבל גיל המעבר הוא גיל מאוד מורכב בעולם הדתי, בגלל המחזורים האינסופיים, המקוצרים, ואיך הולכים ואיך מתמודדים ואיך זה, ואז מה קורה ואיך זה משפיע על יחסי המין. אז יש לי חלום גם על זה, נראה.
אז יש לך עוד הרבה עבודה. נכון. השליש הנוסף של חייך.
אמרתי לך שבגיל 60 הייתי ממש בדיכאון של מה יהיה. והיום אני יודעת שלא, מה יש לך להיות? החיים הם עוד...
לא, את גם מלאה תשוקה. יש לך מישן.
לגמרי.
יש לך מישן.
יש לי מישן מהרגע שאני פסיכולוגית.
לא, אבל אני אומרת, באמת, אם יש משהו ככה, בכל שלב בחיים, וגם בגיל כזה שאתה, יש לה מתנה לבחור מה לעשות, או מה לעשות עם הזמן שלנו.
לגמרי.
אז תחושת המשמעות היא ממש קריטית.
ממש.
ואני מרגישה שיש לך ממש מישן.
ואני אומרת שבגיל הזה, חבל לבזבז את החיים על דברים שהם מיותרים.
ובאמת, אם אני ככה אומרת לך איזו תפילה כזו שהיית רוצה לעצמך, מה הייתה התפילה?
שאני אמשיך להטיב בעולם, בכל תחום, לא רק בתחום המיני, ולא בתחום הטיפולי. שאני אלך ברחוב ואני אעזור למישהו, שהעיניים שלי יהיו עיניים טובות.
יש תרגול כזה.
כן, ונכון, תרגול. ובעיקר, אני רוצה לאחל לעם ישראל שהחטופים שלנו יחזרו. די, באמת, די לצערותינו.
אמן. וממש לסיום הפרק, הייתי רוצה שתחשבי איזה שיר מרגש אותך עד דמעות.
אז שיר של ריטה, יום אחד זה יקרה. עכשיו הסתכלתי וראיתי שגם בת 63, אז זה גם מאוד קרובה לגיל. זה שיר שליווה אותי סביב הגירושים הראשונים. התחושה, והוא שיר עד היום בעיניי רלוונטי, גם לחיים שלנו היום. כשאתה הכי הכי בחושך, יום אחד זה יקרה. ולאט לאט הניצנים יפרחו, ולאט לאט הם יצאו. ומשהו יקרה, ואפילו לא נרגיש שהוא קורה.
אמן.
אמן.
תודה, טלי.
תודה לך.